יש מנהג, הנה, אפשר שנייה אחת לראות, ארי. יש מנהג בשבת הגדול, שבשבת שלפני פסח, קוראים את ההגדה, מנהג חשוב מאוד, קוראים את ההגדה מעבדים היינו, אז בעצם הסידורים האלה לא יעזרו לכם, כי אני רוצה לראות מה נשתנה. אבל לא משנה. קוראים את ההגדה מעבדים היינו, זה מעניין, אין דבר, תחזיקו, וזה חשוב. מעבדים היינו, ועד סוף עדי דיינו. עד סוף עדי דיינו. וכשמסיימים אומרים עד כאן, אומרים בשבת הגדול. עכשיו, עד כאן אומרים בשבת הגדול לא אומרים, זה רק מופיע בסידורים. רק את זה כולם זוכרים שכתוב שם עד כאן אומרים בשבת הגדול. זהו, זה ביטוי שנהיה עד כאן בשבת הגדול. כמו איזקו.
כאן יוצאים הילדים.
בדיוק, כאן יוצאים הילדים. מכיר את זה אבנר, זה שיטה גניקולוגית. מכיר את השיטה הגניקולוגית? אתה לא שמעת? נוח, אתה לא שמעת את זה אף פעם? היה פעם חוסיד. היה חוסיד אחד. שהיה בלחץ נוראי, אשתו הייתה לקראת לידה. אבנר לא הגיע. ויצא בלחץ. אז הוא אמר לו ללכת לרבי. הוא רץ לרבי. הוא מגיע לרבי, הוא אומר לרבי, והוא רוצה לדבר עם הרבי, אבל הרבי ישן. עכשיו, אצל רבי לא אומרים ישן. הרבי... בעולמות אחרים. זה קשה. חוצפה, אבל לא משנה, לא יכול לדבר. הוא אומר לשמש, זה לא מעניין אותי עכשיו בכלל, אתה מוריד את זה עכשיו מהמים, אני עכשיו קצת הרבי, אשתי הולכת, עכשיו אני קורא את זה, שום דבר, הוא הולך לשבור את הדלת. לפני שהולך לשבור את הדלת, אומר לה שמש, חכה חכה, אני נכנס, זה באמת בקשה חשובה מאוד, אני הבנתי, ואתה גם החוסי והכי חשוב פה, אני עכשיו נכנס וחוזר אליך מיד עם תשובה של הרבי. ועד השמש נכנס. חוזר אחרי שתי דקות, ואומר לו, שאלתי את הרבי מה לעשות, והרבי אמר, תגיד, לך מהר למיטה ליד היולדת, תעמוד לידה, ותגיד יזכור. יזכור. תגיד יזכור לכל המשומס. אבל הוא לא מספיק לך, שאתה אומר, אתה בטוח, זה בסדר. הוא אומר, עכשיו תרוץ, הרבי אמר, עכשיו תגיד יזכור. אני חושב שלא תרגע, אתה תרוץ מהר, תגיד יזכור. הוא רץ, עומד ליד המיטה, אתה מכיר את זה? עומד ליד המיטה, ליד היולדת. מתחיל יזכור. אני חושב שמהיזכור היא נבעלה וילדה. והוא מתחיל יזכור. מתחיל יזכור, הוא גומר את היזכור, זהו. זה זמן כבר. גומר את היזכור, זהו, זה יוצא. כאילו פרויים וברוך השם, ולידה, ומתחילה שמועה בכל העיר על המויפס של הרבי עם היזכור. עובדה? הנס של היזכור. לאט לאט השמועה מגיעה לרבי. הרבי מבין שזה החתכת שמש הזה שעשה את הבלגן. אז הוא קורא לו, הוא אומר לו שאתה גאון, ידעתי תמיד. אבל תגיד לי מאיפה בא לך היזכור. בסדר, בשמי, הכל בסדר, אבל מאיפה בא היזכור, אני יכול להבין? אז הוא אומר, רבי, אני לא מבין כלום. אצלי בסידור, ליד היזכור, כתוב, כאן יוצאים הילדים. שהמקור, אני לא מקבל את זה, אבל שהמקור לשם שבת הגדול, מתחיל בשם שבת הגדה. שמעת על זה פעם הכי טוב. כי אז הוא אומר את ההגדה. וזה היה ה' ג' ד', ועשו מזה הגדה. לא מקבל. זה נשמע לא מספיק טוב, אבל הרעיון הוא ודאי נכון. שאומרים את ההגדה, שבת הגדול. זהו. ויותר מזה, אתם מכירים את הפיוט של האשכנזים שמסיימים בסוף, חסל סידור פסח, כהלכתו, ככל מי. מכירים את זה? ככה מסיימים, ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו. מה המקור? מדהים? מדהים. אחד מגדולי הראשונים, לא יודע כמה זוכרים מלומדי התוספות, אבל הוא מופיע כמה פעמים בתוספות, רבי יוסף טוב אילם. רבי יוסף טוב אילם. מגדולי, כן, אילם, עין למדמן. המערית, רבי יוסף טוב בן אילם, אילם. הוא כותב פיוט יפה יפה שמסודר לפי ההגדה. שאת הפיוט הזה נוהגים להגיד בשבת הגדול רבים מה... זה כמו היוצרות. כמו שיש יוצרות שחסידים אומרים, אז יש פיוט מאוד יפה שנוהגים להגיד אותו בשבת הגדול. סוף הפיוט הוא כזה. זה מדהים. נכון שכשאומרים את זה בסדר, אז תמיד חושבים חסל סידור פסח, גמרנו. בשנה הבאה נזכה לעשות אותו בעזרת השם עם קורבן פסח בירושלים. זה לא המקור. רבי יוסף טוב אלם, את הפיוט לשבת הגדול, מסיים במילים, חסל סידור פסח כהלכתו. סיימנו לארגן לעצמנו את ההגדה לקראת הסדר. כאשר זכינו לסדר אותו, עכשיו, כן נזכה עוד השנה לעשותו.
כלי ואור.
כן, ככה הוא אמר. כלומר, הוא אומר, אנחנו סיימנו בשבת הגדול. זה הפיוט. ועכשיו אנחנו רוצים, עכשיו הכניסו את זה להגדות. זה יפה מאוד, הכניסו את זה להגדות שם, ליד לשנה, לפני לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ובהגדות זה קיבל משמעות אחרת לגמרי. חסל סידור פסח כהלכתו, אבל זה לא נכון, כי זה לא היה סידור פסח כהלכתו. סידור פסח כהלכתו יהיה עם קורבן פסח בירושלים. אבל באמת במושג של רבי יוסף טוב אלם זה היה נכון. כי הוא אמר, גמרנו לסדר לעצמנו את עניין פסח, כאשר זכינו לסדר אותו, הלוואי שנזכה כבר בחג, לא להגיד עוד פעם, אלא לעשותו. זך שוכן מעונה, קרמת. זה הפיוט. אז זה שבת הגדול, ולכן יש בתפילת כל פה את ההגדה, ולכן זה לא רלוונטי להיום, כי היום לומדים מה נשתנה, ולכן מחר זה יהיה רלוונטי, אז תשמרו את הסידורים. עכשיו נתחיל. מה? ראיתי מישהו שאומר, מאוד יפה, ששבת הגדול נקראת שבת הגדול, איך ביידיש קוראים לשבת הגדול? נו, מושים. שבס? לא גרויס לשבס. שבס? הנושים קוראות לזה שבס טרנטה. שבס טרנטה, לא שמעתם אף פעם? שבס טרנטה. שאלי שם שבס טרנטה. למה זה נקרא שבס טרנטה? זה מובן, נו. נו. כל טרנטה, איפה אוכלים בשבת הגדול? עם התרנגולות. ובתנאי שלא תעשה קוקוריקו, כי זה גם מזיז את האבק. זאת אומרת, זה השב שבו שולטים עלינו. ישנה דעה אחת שנקראת שבת הגדול, השבת הזאת, דעה מאוד מעניינת. כדי להוציא מהשבת טרנטה. מה שקוראים שבת טרנטה, כי למי יש זמן לשבת בכלל, בשבת הגדול, בערב פסח? כולם פה בפסח. אז השבת זה... צריך לעבור את זה ולגמור, עם איזה חצי פיטה ויאללה, נו.
יש שני דברים שהם מוכרים.
דקה, דקה, שנייה, שנייה, חצי רק, אם קודם אומר את המשפט הזה, דקה. אז מופיע, ראיתי באחד המפרשים, הסבר מאוד יפה. מכל החגים, רק פסח נקרא בתורה שבת. נכון? ממחורת השבת. ממחורת השבת, ספירת העומר, זה ממחורת פסח. למרות ששבת זה תמיד שבת. בראשית, היום השביעי. ורק פסח נקרא שבת. בעומק אגב, מפני שפסח מגיע אחרי שקיימנו מצוות תשביטו. תשביטו שאור מבתיכם. ההשבתה של החמץ. עכשיו, פסח נקרא שבת. ראיתי מפרשים שכותבים דבר מדהים. זאת אומרת, שאם פסח נקרא שבת, ופסח חל השבוע, לא משנה באיזה יום, ביום שלישי, ביום חמישי, או חל השבוע. אז השבוע, שאני ביום שישי, ערב שבת, ובעוד שלושה ימים יחול פסח, אז השבוע זה השבוע היחיד בשנה שיש בו שתי שבתות. נכון? יש בו שבת פרשת צו, ויש בו שבת שהיא פסח. שלא תחשוב שפסח זה הסיפור הגדול והשבס זה טרנטה. תדע לך שהשבת הגדולה בין שתי השבתות זה עכשיו. זאת שבת הגדול. פסח זה מועד, זה יום טוב, השבת הגדול, זה השבת שקודמת לפסח.
שבת הגדול לא משתנה.
לא משתנה, בדיוק. שבת קריאה וקיימה. אז מופיע במפרשים שאכן היא נקראת שבת הגדול, כי בין שתי השבתות, היא הגדול שבשבתות. אולי המתוק שבהסברים, זה הסברו של השפת אמת. הוא אומר, בשנה שיצאו ממצרים, זה אגב מוסכם על כולם. בשנה שיצאו ממצרים, אז יצאו ממצרים, על פי התנאים, יצאו ממצרים ביום חמישי, כתבב בניסן היה, ליל. בימי השבוע. זה היה ליל חמישי, ושבת, על פי זה, תעשו את החשבון, הייתה איזה תאריך? יוד. שבת הייתה יוד בניסן. אם יום חמישי הוא תתבב, אז שבת הייתה יוד, כעשור לחודש. בעשור לחודש, אז הייתה המצווה של לקחו את השה וקשרו אותו למיטות. ולכן המדרשים הקלאסיים שעוסקים בשבת הגדול הראשונים עוסקים בנס הגדול שהיה באותה שבת, וזה לא היה בגלל שזה היה שבת דווקא. זה היה בגלל שזה היה עשור לחודש. במקרה, במרכאות, זה חל בשבת באותה שנה. ואז קשרו את השה למיטות. בסדר? חלק מהרעיון הוא שאז זה הייתה ההתערות הדלטטה. מה שקרה בתתוו זה התערות הדלאלה. והגדול זה ההתערות הדלטטה. יש מזה המון 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 דברים שאפשר לדבר בהם. ויש עוד הסברים במדרשים. ראיתי שפת אמת מדהים. אני חושב שזה ממש ממשיך את מה שאמרנו הבוקר על המצוות. שפת אמת אומר, דבר לא, לא, דבר יפה יפה. הוא אומר, עם ישראל התחיל לקיים מצוות לא במעמד הר סיני. מתי הוא מתחיל לקיים מצוות עם ישראל כעם? מתי? מתי? במערך קיבלו על עצמם דינים, אבל לא ראינו מפורש. מתי קיימו מצוות? בעשור לחודש. ביוד בניסן. פעם ראשונה שכל יהודי קיים מצווה. נכון? לפני כן, מה, לא קיימו מצוות? מבטיח לכם שקיימו. מה, לפני כן לא ידעו כלום? ברית מילה, במרה קיבלו על עצמם שבת, בפסח היה אסור לצאת, לא בפסח, במדבר היה אסור להוציא, ומי שהוציא אז נהנש. אז קיימו. אז מה קרה בשבת הגדול? בשבת הגדול, זאת הייתה פעם ראשונה שהפכנו למחויבים במצוות. איך קוראים לילד שקיים מצוות והופך להיות מחויב? בו מצווה. ועכשיו הוא נהיה גדול. בשבת שלפני פסח יצאנו מקטן ונעשינו גדול. גדול זה יפה מאוד. גדול הוא זה שמצווה ועושה. גדול הוא לא זה שנותן רעיונות יפים על אברהם, יצחק ויעקב, אלא לוקח את עשה, קושר אותו למיטה, ויודע שתכלית בריאת האדם בעולם הזה זה לעשותו. זה סיום של הפרקים הקודמים בתניה. כך אומר השפת אמת, זה נפלא. ולכן השבת הזאת, זה פילי פלוט, לכן השבת הזאת היא שבת, וכאן מה ששאלת על השבת, זה לא הגדולה של השבת. זה לא הגדול של... אני גדול. השבת הזאת, כל אחד מתבגר. זאת השבת שבה אני הבנתי שהיכולת שלי לצאת ממצרים היא לא על ידי לשיר שירים על אקסודוס, אלא לקבל על עצמי אדון אחר, להבדיל. אני הבנתי שזה שהפרעו הזה הוא אדון שלי, כי אין לי אדון אחר. אין וקום. באותה שנייה שקיבלתי על עצמי אדון אחר, מה הייתה המצווה? המצווה הייתה לקיים מה שהאדון הגדול אמר לי. באותה שנייה כפרתי בפרעו. מה הייתה הכפירה הכי גדולה בפרעו? לקחת את אלוהיו ולקשור אותו למיטה שלי. איך עשיתי את זה? כי הקדוש ברוך הוא אמר. ואם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי לעשות את זה הפוך, הייתי עושה את זה הפוך. פיליפ לא. מה זה?
הקדוש ברוך הוא לא היה אומר
והייתי עושה. אז זה היה אווירה, אותה גדולה, באותה אווירה. הוא אומר, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר, אותו דבר. ביהודה הלוי, בכוזרי, אומר, מה ההבדל בין הקרובים לבין עגל הזהב? נורא השאלה. מה ההבדל בין הקרובים לעגל הזהב? זאת אומרת, הגיע הזמן שתדעו שיש הבדל אחד. את זה הקדוש ברוך הוא אמר ואת זה לא. זה הכל. חוץ מזה אין הבדל. ממילא הכל, הכל הפוך. זה דבר עצום. אז זה כל ההבדל. כל ההבדל. זהו. זה... איך אמרנו שם בשם אותו חוסיד שהגיע למגיד, אל התניה, ביום יום לפני שבוע או שבועיים. זה שומע חיתוב היה ביום יום לפני שבוע או שבועיים. איזה חוסיד? אני לא זוכר. אולי רבר, אני לא זוכר. שהגיע לתניה, הוא אמר בשבת הראשונה שהיינו אצל התניה, אמרתי לכם, בשבת ראיתי את זה ביום יום לפני שבועיים, בשבת הראשונה שהיינו אצל התניה, אז הוא אמר לנו דיבור. והדיבור היה תוך כדי ככה, הטיש, אני יודע מה, אז הוא אמר לנו דיבור, והדיבור היה מה שאסור, אסור. ומה שמותר, מיותר. ועבדנו על זה 3 או 4 שנים, ואז נכנסנו אל רבינו לשיעור. איך יודעים שאני יכול לחזיר? מה שעשו, גבל, מה שעשו, עשו, אני לא יכול להתעסק בו. ומה שמותר, מיותר, תהפוך אותו למצווה. אם זה מותר, אז זה מיותר. אם זה דבר שעושה לך טוב, התה הזה, אתה שותה אותו כי הוא מותר, מותר זה לא טוב, זה שהפלאגים מותרים, אז כל המנוע הולך ככה. לא טוב מותר, מיותר. בדיוק. נכון? זה לא. מותר זה כלום. זה נהיה עגל, ואז אתה עובד הקרוב. ממש בדיוק. אלא למה אתה צריך לעשות את זה? כי זאת מצווה. איזה מצווה יש לשתות? בטח שיש מצווה. יש מצווה להיות בריא או אין מצווה? יש מצווה לשמוח או אין מצווה? יש מצווה ל... אם זה עכשיו התה לא מצווה, הוא מיותר. כל עוד הוא מותר, הוא מיותר. ועבדנו על זה 3 או 4 שנים, כך כתוב שם, עד שנכנסנו לרבינו ראשי. זה היה הפסיכומטרי. רבי אלן מפריץ', יכול להיות, זה פילי פלויין, יכול להיות, מתאים, רבי אלן פריץ'ה. זה פילי פלויין, ועבדנו על זה 3 או 4 שנים, אני צריך את הביטוי שם, ביום יום, אומר את זה ביידיש. ראי אופיר יון, ככה הוא אומר שם ביידיש. זה פילי פלויין. מה שאסור, אסור, ומה שמותר מיותר. אז זה שבת הגדול, אז הגאולה ממצרים, היא לא שהקודש ברוך הוא הוציא אותי. הגאולה היא שאני הפכתי להיות כזה, שברור שצריך להוציא אותי. כי אני גדול. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו לפניכם? כי היינו קטנים, זה מסוכן, זה לא אחראי. אי אפשר להוציא ילדים קטנים למדבר. אם היא תוציא קטנים למדבר, מי יקבל אחריות? זה התעללות בקטינים. אני צריך להיות גדול, ואז אפשר להוציא אותי. כל טיול חייבים מבוגר אחראי. יש הגדרה במשרד החינוך, בלי מבוגר אחראי, אסור להוציא. אז כל הדבר היה מבוגר אחראי. ביום שישי טיילתי עם אמא, זה אומר, בבריכת האירוסים, סיפרתי לה, פגשנו שם קבוצה של חבר'ה, זה הדבר שאני הכי אוהב, אני הכי אוהב זקנים שמטיילים, מה לעשות? אני מטייל כאיזה פעם ב, אבל אז לראות את, אני כל הזמן חושב שאני הצעיר, אני חושב שיש כאלה שאומרים שהם רואים אותי שהם אוהבים זקנים מטיילים לה. אבל השם הזה היה יפה, היה שם קבוצה של מבוגרים, חבר'ה מדהימים מהמרכז, פותחים שולחן במקום דוח, נעזו עם ג'יפים, אמר, אישה להבין, יין לבן, יין אדום, מתוקים, מסובבים לגמרי. היה בן אמא אחד צעיר, הוא בן של אחד מהחבר'ה. מה? לא, הוא בן של אחד החבר'ה שהיו שם. הם היו 60, אני יודע, משהו כזה, והוא בן. שאלתי אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, אני ממוגר אחראי. הוא אומר, אם אפשר להוציא אותם בלי ממוגר אחראי. אני מבוגר אחראי. זאת הגדרה יפה. אז אי אפשר להוציא את ישראל ממצרים בלי מבוגר אחראי. שיהיה שבת הגדול, אפשר ישר לצאת ממצרים. ואז אי אפשר לא לצאת ממצרים. זה לא, זה דבר, זה הספטי מתודי. איך אפשר לא לצאת ממצרים את הגדול? אבל אם אתה קטן, פתאום שתצא ממצרים. טוב, אז שתי שניות על המגיד לפני מה שיש בסידור, והשאר, בעזרת השם, יסופר בתולדות ישראל. מחר, בעזרת השם. המגיד מתחיל, קדש ורחץ קרפסי אחת, עסקנו ביום ראשון אחר הצהריים במגיד, התחלנו את הלך מעניה, רובנו לא היינו. אז אני אומר מילה אחת שאמרנו על הלך מעניה, כי אני חושב שזה מהפכה גדולה מאוד. פתחנו בהלך מעניה, ואחרי הלך מעניה, אולי יש שם עוד אגדות שהן לא סידור, הנה יופי, מצוין, מצוין. פתחנו בהלך מעניה, ואחרי הלך מעניה עוברים למה נשתנה. אני אזכיר בשנייה אחת, מי שיש לפניו האגדה יש, ומי שלא, לא, אנחנו באמת צריכים לזכור, זה אוטוטוטוטוטוטוטוטוטו. הלך מעניה בא אחרי הקידוש, פותחים את הערב, פותחים את הסדר בקידוש, קדש, אחר כך נוטלים ידיים ורחץ ללא ברכה, נוטלים ידיים ללא ברכת על נטילת ידיים, ואז אחרי הרחץ הוא נטילת ידיים ללא ברכה, ללא ברכה, ובחלק מהמנהגים נוהגים שרק עורך הסדר נוטל, ולא כולם, אבל זה לא משנה, הנטילה ללא הברכה, היא לקראת הקרפס שנאכל אחר כך, בסדר? הקרפס, תפוח אדמה או קרפס אחר שנאכל אחר כך, בסדר? והוא נאכל, וכיוון שטיבולו במשקה נטלנו ידיים לפני כן, צריך להבין למה בדיוק, מה העניין דווקא בליל הסדר שמקפידים על זה, אנחנו לא מדברים על זה בכלל עכשיו, הקרפס הוא לא רק שיעבוד, הוא גם חירות. כי העשירים היו פותחים את סעודותיהם תמיד בירק. והעניים היו פותחים את הסעודה ישר באוכל עצמו, כי לא היה להם את הבון אפטי, לפתוח בו את ה... ולכן, כן, ולכן הקרפס מהווה גם את זה וגם את זה. לכן גם נטילת הידיים היא איזו עשירות רוחנית כזאת של, של חירות, של זמן. אנחנו לא ממהרים בשום מקום. אנחנו קידשנו, עכשיו נוטלים ידיים, עכשיו קרפס. אז לוקחים את שלוש המצות שיש לפנינו, אני מזכיר. שלוש המצות שיש לפנינו, שלא כמו בכל שבת שיש שתיים. חוצים את המצה האמצעית, לחלק גדל, קטן ולחלק הגדול. את החלק הגדול שומרים לאפיקומן, את החלק הקטן משאירים בין שתי המצות. לפעולה הזאת קוראים יחץ. לפעולה הזאת קוראים יחץ. בסדר? הרב נריה מספר שפעם בא מישהו הרב קוק לקבל הכשר. שאל אותו למה הכשר יהודים הרי מכל דבר שאפשר לעשות פרנוסה. שאל אותו למה הכשר, אז הוא אמר שהם פתחו מפעל לחרושת. פתחו מפעל לחרושת, זה אותו הכשר. אומר לו, איפה? אז הוא אומר לו, ביפו. אז הוא אומר, יפו זה טוב. בירושלים יש לנו מפעל ליחץ. מפעל אחר. פתחו מפעל אחר. אז היה, אז נגמר היחץ, ואחרי היחץ, חזק, זה הרב נריה מביא בסיפורים. ואחרי היחץ עוברים למגיד. עוברים למגיד. מגיד. המגיד מתחיל והלחמה ענייה. דיאכלו אבהתנה בערעה במצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. השתה הכה לשנה הבאה בערעה בישראל. השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. כשאומרים את ההלחמה ענייה, כשאומרים את ההלחמה ענייה, למרות שעסקנו בזה ביום ראשון אחר הצהריים, אני אזכיר פשוט לראות את הרצף. כשאומרים את ההלחמה ענייה, עושים פעולה שהיא בעצם הפוכה ממה שהיינו צריכים. זה הקושי הגדול בתחילת המגיד, נגענו בזה ביום ראשון, הוא מאוד קשה. כי המגיד הוא תחילת מצוות הלילה, שהיא והיגדת לבנך. איך מקיימים והיגדת לבנך? והיגדת לבנך זה תמשוך את הבן שלך, ואגב, הבן שצריך לקיים בו והיגדת זה הבן שאינו יודע לשאול, לא להתבלבל, כי והיגדת לבנך נאמר לה שאינו יודע לשאול. בסדר? לחכם ולתם נאמר ואמרת ולרשע נאמר ואמרתם רק לו שאינו יודע לשאול נאמר והיגדת ותמיד אנחנו חוזרים על זה שהיגדת זה למשוך גיד כי את השאינו יודע לשאול צריך למשוך ללילה הזה ועוד שתי דקות בעזרת השם כשנגיע למה נשתנה אתם תראו מנתח את זה נפלא הרב בעולת ראייה הרב קוק בעולת ראייה כשנגיע למה נשתנה תראו איך הסדר בנוי על הילד שאינו יודע לשאול הוא הסיכוי שלנו. ואני חוזר אגב וטוען, אבל לא עכשיו, אני חוזר וטוען שארבעת הבנים הם בי. תתייחס לזה שאינו יודע לשאול אצלך. הרבה יותר קל לדבר אל החכם. אגב, גם אל הרשע יותר קל לדבר, כי זה סימפוזיון. זה על הכיפק. גם את התם אתה מאוד אוהב, כי יש לבים שאתה נורא אוהב את התמימות שלך. אבל אתה שאינו יודע לשאול, אתה מכחיש. אתה מדחיק. זאת הדחקה אישית, זאת הדחקה עצמית קלאסית. נגיע לזה עוד רגע, שנייה. אז הויגדת בעצם אמור להתחיל את החיים עם השאינו יודע לשאול. הוא אמור להתעורר על ידי שאלות מה נשתנה שעוד רגע נראה אותן בעזרת השם. מה עושים כדי שהוא ישאל? מושכים אותו לשאול. איך מושכים לשאול? נו, עושים דברים מוזרים. מה הדבר המוזר שצריך לעשות כדי שהוא ישאל? היה קידוש. בדרך כלל אחרי קידוש בשבת מה עושים? נטילת ידיים, אוכלים. אוקיי, אז מה עשינו? עשינו לו דבר מוזר, מה עשינו? נתנו ידיים, והוא מחכה להמוציא עכשיו, ושיבוא עכשיו הגפילטפיש. מה הכוס, מה עושים? נותנים ידיים, ואומרים לו, קרפס. בסדר? אז עוד רגע הוא ישאל, מה מטבילים? למה הלילה הזה מטבילים פעמיים? השאלה שלו תהיה מצוינת, הוא יודע שבאמצע הסעודה יטבילו. אבל מה זה קשור לעכשיו? אף פעם לא עושים את זה. עכשיו אנחנו ממשיכים לעורר אותו לשאול, כי הוא לא יודע לשאול, הוא לא מרגיש צורך לשאול, הכל טוב, החיים מסודרים, הוא דוקטור למצרים, הוא יודע, הוא מצרולוג, הוא לא מרגיש שום צורך לשאול שאלות, הוא יודע הכל. אשר אינו יודע לשאול הוא הגאון, הוא לא הטמבל. לשאול אגב בעברית זה לא רק to ask, questions, לשאול זה לבקש כי חסר לי. הוא לא חסר לו כלום. לך חסר. בלי חסר, אתה חסר לך. יש לי במחשב הכל. חסר לו שום דבר. יש לי תוכנה שבה יש כל מה שאין, גם למי שיש אין. הכל יש.
הוא יודע, רק לא
לשם. הוא יודע, לכן הוא לא שאין. אז מה אני עושה עכשיו כדי לעורר אותו הלאה? לשאול, א', התבלתי בקרפס. אז הוא ישאל עוד מעט, למה מטבילים? ב', אני עכשיו עובר ליחץ. ואז הוא מתחמן שמה אני עושה עכשיו? שאני אוכל את היחץ. ומה אני עושה? מחביא פתאום את המצה באפיקומן. ולוקח את הקערה עם המצות, ועם האוכל, ולוקח אותה הצידה. והוא לא מבין מה קורה. אז הוא אומר, למה מטבילים? למה מצה? מה אתם עושים בכלל? מה הולך פה? נכון? זה מה שהוא צריך לשאול. זה צריכה להיות תחילת המגיד. פתאום, ההגדה נהרסת לנו, על ההתחלה, ואף אחד לא שם לב לזה. היא ממש נהרסת, היא ממש בנויה פתאום לא נכון. הלך מה ענייה, איך עושים? מה עושים הלכתית? מה עושים בהלך מה ענייה? כשאני אומר הלך מה ענייה, מה אני עושה? מה אני מחזיק בידיי? אני מגביע את המצות. אז איך הוא ישאל אחרי זה מה נשתנה על הלילה הזה כולו מצא? הרי הרעיון היה להעיף את המצות. אז אחרי הלך מה ענייה, אנחנו אומרים, עכשיו נתים. עכשיו בוא נעשה עכשיו כאילו מההתחלה. ואז בסוף ההלך מעניה כתוב מסלק את הקערה עם המצות, לוקח כוס שני ביד ומתחיל מה נשתנה. מה זה הדבר הזה? היית צריך להתחיל בלי ההלך מעניה. מה זה ההלך מעניה? ואמרנו בשיעור שלנו השבוע, בשבוע שעבר, שההלך מעניה הוא הצהרה מדהימה שלכאורה עוסקת בגאולה. אבל היא לא קשורה לתחילת המגיד. בשום פנים ואופן, היא צריכה להופיע או בסוף הסדר, כמו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, או בתחילת הסדר, דהיינו לפני הקדש, אבל היא לא יכולה להרוס את המצווה של הלילה של והגדת. תמינים את השאלה? זאת השאלה בהלך מעניה. הטענה שלנו, אני אומר את זה במהירות רבה מאוד, יש פה עוד המון שאלות בהלך מעניה. הטענה שלנו היא טענה מאוד מאוד משמעותית, לדעתי היא היסוד של כל הפסח, היא ההתחלה של הכל. נכון, מי שרגיש יודע שההלך מעניה הורס את המבנה של המגיד. ולהרוס את הציור על ההתחלה זה דבר מוזר. אדם לא מתחיל ציור והורס אותו בהתחלה. והריסת הציור פה זועקת. ולו בגלל התבנית של הארמית. נכון? אין עוד אף מילה בארמית חוץ מההלך מעניה בהגדה הזאת. מה קרה פתאום? זה טקסט ארץ ישראלי, תנאי, שפתאום פותח בארמית. מה קרה? מה הוא קשור? הוא ודאי לא בא לתאר עכשיו את עניין המצה, כי עניין המצה יתואר בהמשך, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. הוא גם לא בא לדבר עכשיו על הגאולה שתהיה, כי על זה ידברו בהמשך. זה גם לא מתאים למגיד, הרי המגיד מתחיל בעבדים היינו, לא בגאולה שתהיה. מה זה בא לעשות? זה בא להרגיע? מה זה בא לעשות? למה זה בארמית? כל הראשונים אומרים שזה נכתב אחרי החורבן. זה לא חידוש, זה ברור, אם זה בארמית, זה נכתב אחרי החורבן. והדרך שכולם תמיד הולכים בה, זה שזה כדי שהילדים יבינו, וארמית, ועוד כל מיני דברים מסובכים. לעניות דעתי, זה בא כדי לעשות דבר אחד. הורסים את הציור על ההתחלה, כדי להגיד דבר אחד פשוט. אנחנו מתחילים עכשיו ליל הסדר. זה אמת כל כך גדולה. אנחנו מתחילים ליל הסדר. בליל הסדר הוא הולך להתחיל עוד מעט עם שאלות ותשובות. בליל הסדר, כל הילדים יודעים, גם השאינו יודע וגם החכם, שכבר חודש בבית שלנו בקושי נושמים. כי זה חמץ, וזה אבק חמץ, ופסח, וזה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. וכל חג אנחנו משתדלים להזמין אורחים. ודווקא בליל הסדר, לפעמים יש לנו בעיה עם האורחים. בוא נדבר דוגרי. יותר קשר אצלו, פחות קשר אצלו. כמה פעמים אנחנו אומרים דווקא, אנחנו נורא רוצים להיות אצל הדודה, אבל אומרים כן, אבל לא בפסח. דודה בסדר, אבל בפסח. דודה צדיקה, אבל פסח, וזה בצדק. כי אנחנו בפסח מקפידים, לא קנה דלך. זה בסדר. אז לפני שמתחילים את הסדר, מדברים שתי דקות ארמית. והארמית מזכירה גלות. והארמית מזכירה חורבן. אומרים עותק, בוא נדבר רק שנייה אחת, לפני שמתחילים את הסדר וכל אחד הולך להיות עכשיו צדיק בספיד. ולהיות גדול הדור עם טהרת הציבור וטהרת הלילה וטהרת ליל הסדר. בוא נדבר רק רגע משפט בסיסי. פתיחה. הפתיחה שלנו היא זאת. כל דכפין ייתה ויכול. כל דצריך ייתה ויצח. אם נזכור את זה, יש סיכוי שבשנה הבאה לא נהיה עבדים. אבל אם לא נזכור את זה, בוא נזכר למה אנחנו מדברים ארמית. אנחנו מדברים ארמית לא בגלל שלא הקפדנו בהלכות של ליל הסדר. עוד מעט אנחנו הולכים להביא לכם את כל שיטות התנאים בליל הסדר. רב לזר בן עזרי, אבל אין טקסט שמזכיר כל כך הרבה תנאים של ימי בית שני. מי שעוסק בהגדה של פסח, נכנס במתנה לבית השני. זה נורא. ומי שנכנס לבית השני, והולך לפגוש את רבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי יהושע, שהיו מסובים בבני ברק, לפני שנכנס לבית השני, כדאי שהוא גם ייכנס לשנייה אחת לשאלה, אז אם הכל כל כך טוב, למה הוא חרב? אם הכל כל כך יפה, אז למה צריך שזה יהיה בארמית? אז לפני שאנחנו מתחילים את המגיד, אם לא נשב פה ביחד, בוא לא נעשה סדר. בוא חבל. לא צריך כוס שנייה, לא צריך כוס שלישית. איך הוא אמר, איך אמרה אסתר למרדכי, אם אין ישראל, למה פסח? בוא נסגור עכשיו פסח. זה בסדר גמור לא ללכת לדודה בפסח ולהסביר את זה יפה לדודה. אין שבעיה. 100%. ואם אצלך הקפידו על הסבתא של השרויה, אז תקפיד על סבתא של סבתא של שרויה. אבל אם אתה תשכח שעם 1,000 שרויס הבית יכול להיחרב אם לא תזכור את כל דכפין יתה ויכול, אז בואו לא נתחיל לילה פה. הולכים הביתה. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויצח. כך מתחיל הסדר. השתה הכה. פה לא כתוב לשנה הבאה בירושלים הבנויה ששרים כל כך יפה בחס הסידור פסח. פה צועקים, בשנה הבאה אני יודע. השתה אחה. אתם יודעים מה זה השתה אחה? עזבו אותי, עכשיו אנחנו פה. אתם יודעים מה מזכיר לי? השתה אחה. השתה אחה מזכיר לי אמירה של האם הבנים שמחה. הרב טייכטל. שדיברנו הרבה פעמים שנספה בשואה. האם הבנים שמחה כותב משפט מדהים. איזה דבר מורה זה. נדמה לי בחלק האחרון שלו. הוא כותב שם משפט נורא. הוא אומר, אני לא מבין איך אתם רוצים בכלל שהמקדש ייבנה. הוא אומר שם משפט נורא. הוא אומר, סתם אתם אומרים שייבנה המקדש. למה אתם חושבים שהוא ייבנה? הוא מסביר את עצמו. הוא אומר, קל וחומר פשוט, אתם יודעים? קל וחומר, שכל ילד בן 3 יודע, אתם יודעים? אם בניין בנוי, היה צריך להיחרב, בגלל שנאת חינם. אז בניין חרוב יכול להיבנות אם יש שנאת חינם? כך הוא כותב במאמר הרבי שלו. מה, לא יודע מה אתם רוצים בכלל? תפסיקו לשיר כל הזמן, תתחילו לחשוב. הרי אמרו לכם למה דבר בנוי נחרב. אתם שואלים למה דבר נחרב לא נבנה? נורא. אז הלך מעניה דיאכלוה והתנה בארעד המצרים. איך זה קשור לארעד המצרים? כן, כן, גם בארעד המצרים היו עשירים ועניים, וגם שם יצאו מבית עבדים שהעשירים החזיקו את זה. כן, כן, בוא נחשוב טוב. גם בארעד המצרים משה רבנו חיכה עד גיל 80 בגלל שביקשו את נפשו. כי עברי הלשין עליו. לא מצרי ולא בטיח. גם בארעד המצרים. אתה רוצה להמשיך להיזכר בהיסטוריה? אז תיזכר בהיום בבוקר. וכשתיזכר בזה, תבין למה התחלנו כך את המגיד. אם יעצרו בהלך מעניה, זה כל הסדר. ועכשיו... כאילו אומרים, חבר'ה, ובוא נחזור עכשיו להגדה. הרסנו לכם את האווירה? בוא נחזור להגדה. בוא עוד פעם נסלק את הקערה, זה ממש כמעט יזום, זה משחק מחור. זה כבר סילקת, הרי אני שואל כי סילקת. לא, 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 זה כאילו. עכשיו נסלק את הקערה, עכשיו הבן ישאל, היי, רק שחשבתי על זה, פתאום ראיתי מה שכתוב תמיד בהגדות, וכאן הבן שואל, מה כאן? הוא שואל את זה לפני הלחמניה, אבל סתמנו לו את הפה. כל הלילה אומרים, תשאל, תשאל. בהתחלה אומרים לו, רגע. נכון. כי אין לנו זמן לבדיחות. מי שלא תופס, שאנחנו עכשיו מדברים דיני נפשות, מי שלא מבין, שעל זה הבית נחרב, חלילה, או בעזרת השם ייבנה. על האחריות שאני, ואת, ואתה, ניקח על כל דכפין יהיה תביך. מי שלא תופס את זה, כל ההכנות שלו לליל הסדר חבל הזמן. הכל. זה גוונט. זאת, אני חושב, זאת הפתיחה. זאת הפתיחה. ואחריה מתחילות השאלות של מה נשתנה. בסדר? אז נתחיל את מה נשתנה קצת. המלאכים, שמה, אתה שואל על המלאכים. בפנימיות ככה מסבירים, שהמלאכים לא יבינו. הרמית זה שפה שהמלאכים לא מבינים, זה עסק שלנו. זה למעלה ולמטה. התפקיד שלנו זה לתקן את זה. לתקן את זה. אתה יודע איך מתקנים? אתה יודע איך אדם יודע שהוא מתקן? הוא לא שואל מה המציאות. אדם שואל מה המציאות, כל עוד הוא במעבדה. כשאדם יוצא למלחמה, הוא עסוק בידיעה ברורה שהוא יכול לנצח. אין לו זמן להתעסק עכשיו בסטטיסטיקות. כל עוד אדם מובטל, והמלחמה לא באמת, יש לו זמן לבדוק סטטיסטיקות, לקרוא מאמרים, לקרוא פרשנינו לענייני פרשנינו, ופרשנינו לענייני פרשנינו של פרשנינו. כשאדם יודע שהמלחמה התחילה, והוא יודע שיש לו תפקיד מוגדר במלחמה הזאת, והוא יודע שיש לו כוח, זה ממש לא מעניין אותו מה חושב מסביב. אין איתו שלום. אין דבר כזה. אתה יודעת מתי יהיה עת שלום? כשהכל יהיה שלם. יש איתות הטעיה. יש איתות הפסקת אש. כשאדם יחיה כך, יהיה לו שלום בפנים. תהיה לו הרמוניה. זה לא עצבנות, זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. אני יודע שאני יכול לשנות, יש לי עכשיו שתי אפשרויות. אחת להתעסק בכל מה שרע שם, והשנייה בלעשות טוב. איך עושים טוב? כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. תחשוב על כל דכפין יתה ויכול וכל דצריך יתה ויפסח, זה עולם שלנו. כל דכפין יתה ויכול, פירושו בעברית, כל מי שרעב יבוא לאכול. כל מי שרעב פיזית. כל דצריך יתה ויפסח, תדע על מה מדבר? מדבר על מישהו שיכול להיות שגמר לעשות קורבן פסח עם כל החומרות. רק אין לו חבורה לאכול איתה. הוא רעב חברתית. יש לו הכל. אבל אין לו עם מי לשבת. אין לו, לא רוצים אותו. לא, לא רוצים. הוא לא רוצה. מה זה משנה לך? הוא צריך. אנחנו, כשאנחנו רואים נצרך, אוטומטית אנחנו חושבים על פיזי. אבל באגדה נצרך זה חברתי. תבין? זה קמחא דפסחא לנצרכים הפיזיים, וקמחא דפסחא לנצרך החברתי. זה פתיחת הלילה. ומי שנמצא במודעות הזאת, יכול להיכנס לעולם של חירות. יכול להתחיל להיות בן חורין, יכול לעסוק בבן חורין. בסדר? אז עכשיו מה נשתנה? טוב, ככה רואים שם, כשהתימנים מתחילים בבהילו יצאנו ממצרים, לא? נכון? בבהילו יצאנו ממצרים. הרב עובדיה אומר, אבל זה באמת בדיחה של מה שהוא אומר הלאה. הרב עובדיה אומר שלמה אחרי הלחמניה שואלים מה נשתנה, ואחרי זה עונים עבדים היינו. אז הוא אומר שהאבא פותח את השולחן, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, אז הילד מסתכל ואומר, מה נשתנה הלילה הזה? מי אתה עומד? מה זה בטקסט? מה למה, מה קרה? אז אומר לו, אבא, אל תדאג, עבדים היינו לפרעה במצרים, כמו שהוא הבטיח וקיים, גם אנחנו מבטיחים ומקיימים, הכל הדבר. לא, אמרנו את פרעה, נעבור גם את כל דכפין, הכל נשתנה. אבל זה עוד חרוסת, עוד מעט חרוסת. טוב, מה נשתנו? אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילה? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. ארבע שאלות יש. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות. הלילה הזה מורו. נו, מבשר וערי, נראה אתכם שעומדים ושומעים את זה. נו. כמו בתימנית, נו. על השולחן. אחי טוב, הם לא מסכימים, ביקשתי מהם שישירו מה נשתנה. מה יהיה? שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. ומאיר הרב בעולת ראייה הערה נהדרת. הרב קוק בעולת ראייה מאיר את ההערה הבאה, תשמעו. אני קורא כי הכתיבה שלו מאוד יפה פה. יהמה ליבי על הסדר של שאלות אלו. השאלה הראשונה היא זה מצא, השאלה השנייה מרור, השאלה השלישית הטבלה, נכון למה התבלנו בקרפס ולמה, השאלה הרביעית למה מסובים. אומר, הכל הפוך, כי הלא מתחילה אנו מסובים. כשהילד נכנס, לכאורה הוא שואל על מה שהוא רואה בשולחן, אז כשהוא נכנס, מה הוא רואה? הוא רואה את כולם מסובים. אז הוא צריך לשאול, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה זה כולם מסובים, בסדר? ואחר כך אוכלים מצה. לפי הסדר. אחרי זה הולכים לאכול מצה. ואחר כך מרור. איך? אז אם מסודר, אז היה צריך להתחיל במסובין, שאלה מצוינת. אחרי המסובין היה צריך לעבור ללמה מטבילים. אף פעם לא מטבילים לפני הסעודה. אחרי המטבילים היה צריך לעבור ללמה מצה ולא חמץ ומצה. כי זה תחילת המניו, זה התפריט. ואחרי זה מגיעים למרור. זאת הייתה צריכה להיות, זאת הייתה צריכה להיות ההסתדרות. או, הרי בכלל שואל, הרי עוד לא הגענו למרור. אגב, גם לא הגענו למטבילים פעמיים. גם למצה לא לגמרי הגענו, הגענו רק ליחץ, רק הוא ראה את המצה. אך בעזרת השם יתברך הוא אומר, נראה לי לפרש, כי השאלות האלו, ולדעתי זה הערה תבנית, אבל היא מאוד מהותית, בה אני פותח, ועוד להיום, ומי אני שנה למשפחה. כי השאלות האלו מיוסדות, אמרנו את זה מקודם, על בן שאינו יודע לשאול. צריך לזכור את העיקרון הזה. ההגדה מופנית לשאינו יודע לשאול. בסדר? זה כלשון הפסוק. ההגדה היא לשאינו יודע לשאול. ההגדה היא לא לחכם. כי על החכם והשאר אין צריך לסבר שאלות, כי הם בעצמם ישאלות. הערה נהדרת. למה לכתוב מה נשתנה לבן החכם? ואם הוא רוצה לשאול עכשיו שאלה על, 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 על משהו אחר, הוא ישאל. גם הטעם יודע לשאול. אגב, זה השאלות באמת. הטעם שואל מה זו. הוא שואל בכלל על פדיון בכור. הוא לא טמבל. הוא שואל על מה שהוא רואה. ורק על שאינו יודע לשאול, שאתה תפתח לו, נסדרו אלה השאלות. שאינו יודע לשאול, כתוב את פתח לו. אגב, הפרשנים אומרים, למה כתוב פתאום את? למה לא אתה? יודעים מה התשובה? את זה לשון נקבה. כי מה שמתיש את כוחו של אבא ואמא זה פתאום מה שאינו יודע לשאול. החכם, הרשע הזה עוד נותן כוח. פתאום אתה הופך מעטה לאט. אין כוח. תש כוחו כנקבה. כי מתחילה יפה, אתם שומעים, אז הוא אומר כך. לכן התחיל שיפתח לו פתח, זה יפה יפה. לכן התחיל שיפתח לו פתח לשאול מעט מעט. מה זה לשאול מעט מעט? כמו הטלגרמה שבאתי אומרת עכשיו. ולכן שואלו את הנפלא יותר, זאת אומרת, הוא משאיר את הדבר הפשוט לשאול לסוף. זה תרגיל מתודי. זה ילד שמה הבעיה שלו? להתעורר לשאול. אז את מה שאיתו אתה יכול לעורר אותו, אתה לא מבזבז על ההתחלה. את השפן הזה אתה שומר לסוף. לכן אתה דוחה את שאלת המסובין לסוף. כי אם תעורר אותו לשאול על המסובין, אז הוא ישמע את השאלה, ישתעמם, יענה תשובה. בסדר? אתה בא עכשיו ובעצם אמור לעורר אותו, להטמיע אותו, לגרום לו לשאול. ואז אתה אומר כך, ולכן שואלו את הנפלא יותר באחרונה, כי מתחילה ירצה לסבב שיהיה עיקר השאלה שישאל הוא בעצמו. לזאת ייתח לו פתח קטן מתחילה. אני רוצה שאתה תשאל, על מה תשאל? על המסובין. אבל תשאל! למה אתה לא שואל? כי לא פתחנו לך אף פעם פתח לשאול. ואז הוא אומר כך, קודם כל שאלה, מה נשתנה הלילה זה מכל הלילות? סתם, בלי פירוט הפרטים. כדי שיתעורר בעצמו על הפרטים. מה נשתנה הלילה? זה שאלה בפני עצמה. אתם מבינים איך הוא מנתח את מה נשתנה? זה לא פתיחה לשאלה הראשונה. מה נשתנה הלילה זה מכל הלילות? שאל. עוד אל תגדיר אפילו למה. ואז, סתם בלי פירוט הפרטים, כדי שיתעורר בעצמו על הפרטים. ואם לא יתעורר עוד בעצמו, אז שואלו פרט אחד. אחי לא פלא כל כך. הוא שואל את השאלה הכי פחות מטמיעה. והוא על אכילת המצה, למה זה הכי פחות מטמיעה? כי כל השנה אוכלים גם מצות. זה לא מטמיעה שיש פה מצות. תמיד יש גם חמץ וגם מצה. אולי החמץ יבוא עוד שנייה. אז הוא מתחיל בהפוך. יפה יפה מתודי. הוא מתחיל מהשאלה הכי פחות מטמיעה. קודם כל שאלה כללית, מה נשתנה הלילה הזה מכל אלו? כאילו אני אומר לו, תלמד לשאול מותק.
שים לב שיש שינויים.
לא, אתה רואה את השינוי הזה, עליו נדבר. שים לב תמיד לעוד יותר עדינות בשינוי. ואז אני מתחיל מהחמץ ומצא. שמה יתעורר מתוך כך, אף על פי שאינו שינוי גדול כל כך, כי גם בשאר ימות השנה אוכלים מצא. אך השאלה היא, למה אין אוכלים חמץ? וזה התבוננות דקה. אם אינו שואל עוד להתעורר על השאלות כולם, הוא עדיין לא יתעורר. כאילו, מה נשתנה בעלי העיר? ואם עוד לא מספיק יתעורר לשאול על השאלות, אז שואל הדבר יותר מטמיע מהשאלה הראשונה. קצת יותר מטמיע. מה? מרור. למה זה יותר מטמיע? כי כל השנה יש סלטים. נכון? אין כן, זה שולחן של אשכנזים. אבל בכל זאת גם, איזה סלט, שניים, אני יודע, אחרים ליד הגפילטע, יש משהו יש. נכון? לא, אין הרבה.
יש
כאלה סלט חי, הספרדים חי סלטים. חי סלטים. כן, פעם הייתי בזיכרון מוישה וביקשו להטרים בשביל החשמל. אז כל אחד תרם חי שקולים, אז היה לירות. חי לירות בשביל המת הזה, חי לירות על המת הזה. ואז קם הגבי ואמר, יש פה מישהו שיכול לתרום מת לירות על החי? אני לא יודע, חי על מישהו, מישהו יכול מת על... זאת אומרת, חי סלטים. ואם אינו שואל עוד להתעורר על השאלות כולן, אז שואלו דבר שהוא יותר מטמיע מהשאלה הראשונה, אך אינו פלא כמו השאלות האחרונות, והוא אכילת מרור. שאין דרך לאכול מרור בשאר ימות השנה. עכשיו זה לא מדויק, תמיד אוכלים חריף, אוכלים מר. אבל מה, לא אוכלים את זה ככה כמו אבן, כמו יציקה. אוכלים את זה עם משהו קצת. אז לכן זה יותר מטמיע מהמצה, שהיא ממש טבעית, זה טבעי שיש מצה על השולחן. לא טבעי שיש סלט יבש כזה. אבל זה פחות מטמיע מההמשך. כי יש סלט. סלט יש מרום. לכן הוא יותר פלא משאלת המצא, כי איך בני אדם לאכול מצא בשאר ימות השנה לפעמים, כמו שאנחנו אומרים, אוכלים חמץ ומצא. ואין דרך כלל לאכול מרור יבש, כמו שאנחנו אוכלים אותו בפסח. ואם לא יתעורר גם מתוך השאלה הזאת, לשאול על כל אלה העניינים, אז שואלו על שינוי יותר גדול. והוא שבכל הלילות אין לנו מדבילים. עכשיו הכוונה שלו היא על התפילה הראשונה, כי הוא הרי עוד לא ראה את התפילה השנייה, ריאל מה ששאלת. ואז זה באמת תמוע. מה אתה, למה התבלתם כרפס? זה אף פעם לא היה. שהתבלנו כרפס וטיבולו במשקה, זה לא היה, זה באמת מטמיע. זה לא סלט יבש. זה לא מצא שיש תמיד רק אין חמץ. זה כבר באמת מטמיע. מה שאין כן בשאלת המרור שבא בתוך הסעודה, שדרך לאכול ירק, אך לא מרור. אבל השינוי הזה שהוא טיבול קודם הסעודה אינו נוהג כל עיקר בשאר ימות השנה. זה אף פעם לא עושים. אחר כך שואלו השאלה הכללית על כל השינויים שהיא שאלת הסיבה. אחרי זה הוא מגיע לשאלה שהיא הייתה טבעית לו לשאול. שזה אינו נכון לשואלו קודם טרם שיודיעו מהם המעשים שעושים בזה הלילה ושאוכלים אותם בהסיבה. לכן ישאל לו שאלת הסיבה, אחר כל זה, פן יתעורר מזה לשאול הטעם. אך כאשר רואה שאינו מתעורר, אז מגיד לו גם כן כל ההגדה בלי שאלתו מקודם. הוא אומר, מה נשתנה? יוצא מנקודת הנחה שבסוף מה נשתנה, אל תתאכזב, שאינו יודע לשאול, ממשיך לשחק עם הפליי, עם האייפון. הוא ממשיך עם הגיימבוי, הוא שמע את הכל, והוא ממשיך, הוא גם מבין את הוורט על מה נשתנה, אבל הוא מחכה לחרושת. אל תימהל, ממשיכים, תתחיל, כי להגדה יש עוד תרגילים. אבל תזכור שהבן שלנו הלילה זה השאינו יודע לשאול, זה פילה פלויד. הבן הוא השאינו יודע לשאול, לפיו בנינו את סדר השאלות, לפיו אנחנו בונים את כל ההגדה. הוא מסיים בסוף, ולפי דברינו אילו ניחה, לפי דברינו מובן שאלה נהדרת. יש שאלה ידועה, למה לא הוסיפו לארבע הקושיות, למה שותים הלילה ארבע כוסות? וזאת שאלה מצוינת, והיא יכולה להישאל כבר במה נשתנה. כי הרי שתינו מהקדש ומזגנו כוס שני לפני מה נשתנה. אז למה לא שואלים על, על ההמשך? אומר הרב, ברור למה. כי מדובר בבן שאינו יודע לשאול. זה שמביאים עוד כוס יין, זה מקובל בסעודו. מה לא שותים כוס נוספת? זה רואה שמוזגים כוס נוספת, זה לא מעניין אותו. לכן לא שואלים שאלות לחכם. אתה בונה, אני רוצה לשאול על הארבע כוסות, למה אני רוצה לשאול על הארבע כוסות? כי הגננת אמרה לי תשובה. לכן אני רוצה לשאול. יש ארבע לשונות, ארבע מוישה, ארבע זכמי, יש דברים מעניינים, למדתי, הייתי בגן, קראתי בזה, ספרתי זה. מותק, זה לא ויקיפדיה. זה שאלות כדי שתתעורר. זה שאלות כדי שלא תישאר במקום שהיית לפני שנייה. זה לא הוכיח את הידע שלך, זה לא חידון, זה לא טריוויה. הלילה הזה אנחנו רוצים להתעורר. ארבע כוסות לא מעורר. כי כל לילה שותים, יש כאלה שמונה כוסות. אז מוזגים עוד כוס לשכוס. אבל אם אני מבין שאני מדבר על השאינו יודע לשאול, והכל בא רק לעורר, אז לכן גם כל סדר השאלות הופך להיות מובן לחלוטין. זה העניין של השאינו יודע לשאול, זה תחילת ההגדה, ואז מתחילה ההגדה בחלק השני שלה, ואחרי זה מפתחים את שניהם ביחד, של מתחיל בגנות ומסיים בשבע.